תודה רבה.
מה קורה פורר?
וואלה, ברוך השם, איך אתה?
וואלה, בסדר, אני כבר בכניסה לערב יום הזיכרון. זה שבוע קשה, במיוחד השנה, זה שבוע, בעיניי זה השבוע הכי חשוב בשנה, אבל אני רוצה לספר לך מה קורה בשבוע שלפני. בשבוע שלפני יום הזיכרון, יש את מה שמכונה בקרב המגדים והמחתים בצבא, הטור דה שכול, שבו כל מגד וכל מחת הולך לבקר את המשפחות השקולות תחת אחריותו, כמובן אלה שנפלו בשנה, בשנתיים שבו הוא מכהן בתפקיד. ובשנים האחרונות, אתה יודע, אנחנו היינו מספר יחסית נמוך מאוד של נפגעים, היינו בעשור השקט ביותר מאז הקמת מדינת ישראל, ועכשיו אנחנו עם מספרים ממש בלתי נתפסים של חללים. ממש בשעה האחרונה משרד הביטחון פרסם את הנתונים של היום הזיכרון הזה, 822 אזרחים שנרצחו בפעולות איבה ו711 חיילים בשנה האחרונה. זה אירוע, אני רוצה לומר כמה, שתמול פגשת המגדים של גולני, עליתי איתם לקו בצפון במסגרת כתבה שתתפרסם ביום העצמאות, וכמובן היינו תחת המתח טילים, אגב בצפון, אין, אתה יודע, אתה במוצב, אין בדיוק התראה, זה כוננות ספיגה, אני לא יודע איפה היית בצבא, אבל כמו בדרום לבנון במוצבים בריחן האישי, אתה חוטף שם את הטילים והמפקדים, ותראה, כך מגד 51, יש לו 32 משפחות חדשות ללכת, משפחות שקולות,
כן.
למגד 1344. 44 רק חדשות השנה, לא כולל מה שהיה לו. ואני אגיד לך משהו פה, אני חושב שאם שומעים אותי לשעבר עם מגדים, מחתים, מפקדים, קצינים בצבא, וסתם אנשים טובים שאכפת להם, המגדים והמחתים לא הספיקו לבקר את כולם. אני אומר לך, הם מחזיקים קו, הם לא יכולים לעזוב את הקו. לכו, תבקרו אותם בימים האלה שלפני יום הזיכרון, ביום הזיכרון, תחזקו אותם, תנחמו אותם, זאת תהיה המצווה והדבר הנכון לעשות.
זה בהחלט תהיה מצווה, וזה באמת השבוע אחד אולי הכי מיוחד בשנה בין יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, ואתה צודק, השנה במיוחד על רקע 7 באוקטובר, והמצב שבו אנחנו נמצאים במלחמה, ושכל יום יש חללים ופצועים ונלחמים, והחטופים לא כאן, ועכשיו בכלל גם עם ההתפתחויות בעולם וארצות הברית, באמת שבוע קשה ומיוחד.
כן. כן. אז אנחנו נדבר גם על המשבר מול ארצות הברית, שהוא משבר
משבר חמור. עולמי, שנו סוף משבר, כן. משבר.
כן, כי יש לו השלכות רחבות מעבר לאירוע שבו אומרים לך, אני לא שולח לך ג'י דמים או פצצה כזו או אחרת. זה איך מסתכלים על האירוע הזה, האויבים שלנו. וכשמסתכלים על ההרתעה הישראלית, הדבר הראשון שאמן בודק, זה, ונותן הערכה למקבלי החלטות, זה איך האיראנים מסתכלים על מערכת היחסים בינינו לבין ארצות הברית.
כן.
אבל אנחנו נמשיך אחרי החדשות.
נמשיך אחרי החדשות, קדימה.
עכשיו, 17:00, עם יוסי יהושע ועורך הדין דוד פורר.
דוד, ערב טוב. אנחנו בחמש בערב, עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי על השידור בני שאולסקי. ואנחנו, דוד, נפתח עם המשבר מול ארצות הברית, נראה עד כמה הוא דרמטי.
כן, מה, צריך למצוא איפה קונים תחמושת. זאת אומרת, זה מזמן לא היינו במצב הזה.
אין תחמושת בעולם.
ובעצם יש איזה מחסור עולמי, אני מניח.
יש מחסור עולמי מאז אוקראינה, ועם כל הכבוד לתעשיות הביטחוניות שלנו שמייצרות המון וטוב, זה לא מספיק. אומרים לי מהבוקר עד הערב, תקשיב, למה התעשייה האווירית לא יצרה? לא, אנחנו לא יכולים לייצר. אנחנו לא יכולים לייצר.
מה אתה עונה להם?
אני עונה להם שאנחנו מדינה קטנה, ואנחנו לא יכולים לפתח יכולות כאלה של מטוסים וחימושים ובהיקפים כאלה, וזה עולה הון תועפות.
אז אומר כן, שגם נכון. מכאן והלאה אנחנו לא נוכל?
לא, אנחנו נוכל להגדיל את קצב הייצור בישראל, וזה דבר מעניין, אבל הדבר המעניין הנוסף הוא, אם אנחנו נבנה עכשיו קואליציות נכונות עם בריתות, זאת אומרת למשל, אנחנו הגרמנים, עוד 2-3 מדינות.
שאנחנו בקואליציה עם ארצות הברית.
כן, אבל נגיד, ואנחנו רואים שיש לנו איזושהי בעיה כזו או אחרת, אז אנחנו יחד עם כמה מדינות נוספות, נוכל להבטיח עם כמות מסוימת, שזה גם יהיה כדאי, ויהיה גם מי שיקנה את זה, ייצור הרבה יותר משמעותי וטוב איכותי, כי אנחנו יודעים שתעשיות הביטחוניות שלנו מצוינות.
טוב, בוא נשמע שני מומחים, נכון?
כן.
שנו על הקו את יאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס.
ודוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. שלום לשניכם.
שלום חברים, אני רק אגיד לכם משפט, קואליציות זה הדבר הנכון לעשות יוסי, אבל ברגע שארצות הברית לא מוכרת לך, זה מיד מסר מכל המדינות האחרות, שבאות ויושבות על הגדר מגרמניה ועד יפן, שגם רוצות לקנות ממך ואומרות, רגע, האמריקאים לא, אז אנחנו כן? זה אחד המסרים שלמדתי גם כשעסקתי בדברים האלה.
נכון.
ששום קואליציה לא עובדת כשהאמריקאים לא התחשם.
נכון, יקי, אבל אנחנו עדיין לא בחרם מוחלט. אנחנו בעיכוב של משלוח אחד משמעותי, עדיין לא הגענו לאמברגו נשק. אלא לא, אם כן אבל... אתה צופה אותו.
לא, אבל הגענו למקום מאוד מסוים, שבו קיבלנו כרטיס אדום. הממשל האמריקאי אומר לך, חד משמעית, אתה לא נכנס לריכוזי האוכלוסייה ברפיח. אם אתה תיכנס, אז את המשלוח המורכב הזה יהיו נוספים. ומה שצריך להבין, שאני חושב שחשוב, כי אני לא בטוח עד כמה ערים לעניין הזה, ההשלכות הרוחב הן הרבה יותר גדולות וחשובות מרק עסקאות נשק או מחירות נשק. ותן לכם דוגמה אחת, כי נשאיר לקובי, הוא יכול לתת לכם עוד הרבה דוגמאות אחרות, אבל הדוגמה הזאת היא למשל מועצת הביטחון. ביום שאנחנו נחליט שאנחנו נכנסים לרפיח, בניגוד לעמדה האמריקאית, באותו יום ממש, אלג'יריה יחד עם סין ורוסיה מגישות הצעה למועצת הביטחון, שאומרת הפסקת אש מיידית. לא לפי סעיף 7 כמובן, כי אנחנו לא בוסניה ולא עיראק, אבל לפי סעיף 6. ואז השאלה הגדולה אם ארצות הברית תטיל וטו על עמדה שהיא עצמה לא מוכנה לה, ואם היא לא מטילה וטו, המשמעויות הכלכליות של דבר כזה הן אדירות. כי אם העולם יתחיל להטיל סנקציות על ישראל, ואתה קודם כל לא תוכל לנחות במקומות מסוימים, אבל אם זה סנקציות כלכליות, התלג לנפש שעומד היום על $52,000 לבן אדם, ירד ל-$30,000.
אז קובי, תגיד, מה אתה מציע, שנמתין עד הבחירות בארצות הברית ולא נעשה כלום?
לא, מה פתאום, חס וחלילה.
אז מה כן?
אני חושב שהדבר הנכון, הדבר הנכון ביותר זה לא לנסות לחפש קומבינות ברמה של אולי נצליח לבנות קואליציה עם...
לא, זה לא קומבינות, זה ברמה אסטרטגית, זה המהלך שצריך לעשות.
גם אם אתה עושה אסטרטגית, זה לא תוך כדי מלחמה, תוך כדי, בוא נגיד...
ברור, זה אירוע שלוקח שנים, זה לוקח שנים.
ואני בא ואני אומר דבר אחר, אנחנו צריכים להיות א', הרבה יותר קשובים, ב', למצוא את הדרך, הרי כאשר אתה מתעורר בבוקר ואתה רואה ציוץ של שר בקבינט שמצייץ כמו שהוא מצייץ, אני הייתי מסוגל לחשוב שאתה יודע מה, לכל הפחות הוא נקרא לנזיפה, אם לא מפותר מתפקידו במצב כל כך עדין. אבל
רגע,
אתה יודע,
קובי, אתה, שנייה רגע, קובי, כן. דוקטור קובי ברדה, אנחנו רוצים שתדבר על אמריקה, לא שתתעסק בו בפוליטיקה מקומית, ומה דעתך על מי איזה שר צריך לפטר. בוא נדבר על מה הניע את הנשיא ביידן לעשות צעד כזה, אחרי שהוא התייצב פעם אחרי פעם, ואמר, אני איתכם, אני עם ישראל, ישראל במלחמה צודקת, ישראל צריכה להשמיד את החמאס, אני ניצב לצד ישראל, אני, I stand with you, ופתאום מתהפך.
קודם כל, אני צריך להגיד, זה לא פתאום. אני חושב שהסיפור עם רפיח הוא ב3-4 חודשים האחרונים. אני לא חושב שהיה איתות שלא נמסר לנו עד, כמו שיקי אמר, ובצדק, אתמול ברעיון ב-CNN, זה כרטיס אדום. אין דרך אחר. והיו כרטיסים צהובים למחביר, ואתמול קיבלנו את הכרטיס האדום. כאשר הבעיה, ופה יוסי, אתה ככתב צבאי, תסביר את המשמעויות של זה.
אבל מה מניע עוד זה שם? מה מניע? אותי מעניין להבין מה מניע את התהליך שם. תראה, בזמנו אמר, הנרי קיסינג'ר אמר על ישראל, רצה לצחוק עלינו, אמר, לישראל אין מדיניות חוץ, יש רק מדיניות פנים.
קובי, אני אחדד את זה, הוא לא יכול היה להסתפק למשל בכרטיס צהוב, או הם היו צריכים ללכת איתנו כל כך רחוק, כדי להביא את ההישג שהם צריכים לו בבחירות? הם לא יכולו למצוא... למצוא עונש אחר?
אנחנו רוצים שזה היה, אני אומר, אנחנו בוודאי שאנו רוצים שזה יישאר ברמה של כרטיס צהוב. הבעיה של הכרטיס האדום הזה הגיע כאשר ככל הנראה, אני לא באמת יודע, כי אני לא חלק מתוך מערך המודיעין והידיעות שיש אצל האמריקאים, התקבלה החלטה להיכנס ככל הנראה all in לרפיח עם כל המשתמע, למרות שלאורך הרבה מאוד זמן אנחנו מקבלים עזרות וחוזרות ונשנות מכל דרג קיים כמעט בממשל, עד אתמול מפי הגבורה בעצמה ברעיון, שלא לעשות את זה. מהרגע שככל הנראה הנשיא ביידן הבין שההחלטה היא כן להיכנס ולעשות את זה עם כל המשתמע, ופה אני אענה דוד לשאלה שלך, שיש שני מעגלים, אחד המעגל הפנימי שזה הבחירות בעוד פחות משישה חודשים, והמעגל החיצוני שזה מדינות אחרות באזור, למשל מצרים, שלוחצות על ארצות הברית לנסות ולעצור את המהלך הקרקעי ברפיח עם כל המשמעויות שלו, אז כנראה, שוב, אני בוודאי הייתי מקווה שזה לא מה שנגיע אליו, כנראה שזה מסלם אותו באירוע הזה.
אבל יקי, אין לנו מנופי לחץ פנימיים בארצות הברית, הקהילה היהודית לא יכולה ללחוץ, הרי יש לו גם מה להפסיד, אתה רואה את עמדת טראמפ?
אני רוצה להגיד לך שבפנים עבדו הרבה מאוד כדי למנוע את למנוע בפנים, אני מתכוון בתוך ארצות הברית, גורמים בתוך ארצות הברית שמחוברים היטב וחשוב להם מאוד היחסים בין ארצות הברית לבין ישראל, עבדו הרבה מאוד וקשה מאוד כדי למנוע ולהגיע למצב הזה. זה מצב שהוא מצב בהידרדרות, זה לא מצב שנוצר יש מאין. הרי כל הזמן אמרנו שבאמת יש המון שורה של מחלוקות בינינו לבין האמריקאים, ואגב, יש לי המון השגות לגבי האמריקאים עכשיו. אני חושב שלהכר לנו מנוף לחץ צבאי באמצע מסע ומתן, או אפילו,
מה זה לנו? הם מפקירים, אמריקה בעצם מפקירה, היא מפקירה אזרחים אמריקאים, יש אזרחים אמריקאים שחטופים בעזה, ואמריקה לא רק שלא פועלת בעצמה כדי לשחרר אותם, אלא ישראל שפועלת לשחרר אותם, היא רוצה לכבול את ידינו?
אני אתן לך דוגמה אחת שאני מאוד לא אוהב במסע ומתן הזה. הרי כל הזמן מעמידים את שחרור החטופים אל מול הפסקת אש שתוביל להפסקת הלחימה. יש כאן עיוות מסוים, כי הרי כשאתה מסתכל על רשימת הדרישות מישראל במסע ומתן הזה בינינו חטופים, אז יש, ישראל צריכה לעשות את זה, ישראל צריכה לעשות את זה. איפה הדרישות האלמנטריות מהחמאס, שזה פירוז הרצועה?
מצוין, איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה שאין? איך אתה מסביר את זה שארצות הברית לא דופקת על השולחן ואומרת כבר שבעה חודשים, חמאס, תחזירו את החטופים?
אז אני אענה לך. אני תמיד שואל את עצמי את השאלות, עוד בימים ששירתתי בוושינגטון, והיה לי בן שיח מצרי מאוד, ותמיד היינו מתחילים את השיחה בינינו, הוא היה מספר לי את כל הבעיות שישראל עושה. ויום אחד נמאס לי ואמרתי לו, תגיד לי, במצרים הכל בסדר? הכל עובד כמו שצריך? אז הוא אמר לי, לא, ברור שלא. אז אמרתי לו, אתה יודע, קודם תפתור את הבעיות שיש אצלך, ואז תבוא ותספר לי על הבעיות.
נכון, ומפה אני רוצה לקחת אתכם לשכנות שלנו. איך הסעודים הסתכלו על זה, וגם המצרים, אתה יודע, מדינות אחרות שבונות על האמריקאים, קובי ויאקי, והם רואים איך הם נוטשים אותנו. למה שהם ייכנסו למהלך גדול עם האמריקאים?
אני אגיד רק משפט אחד ואני אשאיר לקובי, אבל תראה, כל האימות הזה, ביותו גם תומבי עכשיו, זה סעודיה ומדינות ערביות אחרות, שתמיד אנחנו מטפחים את כל הרעיון הזה שהדרך לוושינגטון עוברת בירושלים. מסתכלות ואומרות, ברור שהדרך לוושינגטון לא עוברת בירושלים. אנחנו נמצא את הדרכים שלנו. אין ספק שהאימות הזה פוגע בנו קשות, ואנחנו
זה בסדר, זה
פוגע באמריקאים, הם רואים איך נוטשים אותנו.
אבל שנייה, בוא נעבור רגע לדוקטור קובי ברדה. שוב, לגבי המניעים, מה עומד מאחורי זה? אז אמרת, הבחירות בארצות הברית, באמת מה שמעניין את הממשל, זה הבחירות עכשיו, כמה עשרות אלפי קולות במישיגן, בגלל זה הם עושים את כל הדבר הזה? זה באמת ההסבר האמיתי לפי הבנתך?
קודם כל זה לא רק במישיגן, זה בשורה של שש מדינות מתנדדות, אולי אפילו שבע אם מכניסים את מיניסוטה, והתשובה היא כן, כי הבחירות הקודמות היו קרובות מאוד, חלק מהמדינות בג'ורג'יה, זה היה הבדל של 12,700 קולות.
וואו.
אלה המספרים.
אז תסביר לי רגע, תן לי לחדד פה נקודה. הרי, אז מה החשש בעצם? הרי זה מה המפלגה הדמוקרטית חוששת? שאנשים יצביעו למפלגה הרפובליקנית במקום? זאת אומרת, הרי גם מי שתומך ב זאת אומרת, מישהו יעבור להצביע לרפובליקנים בגלל היחס של ביידן לישראל? זה החשש?
א', זה לא חשש, זאת עובדה, ראינו ב-2016 שאפרו-אמריקאים לא היו מרוצים מהמעומדות של קלינטון, הם לא יצאו להצביע בפילדלפיה, כשהם לא יצאו בפילדלפיה הפסידו את פנסילבניה, וכשהפסידו את פנסילבניה הפסידו את הבחירות, אז התשובה היא בוודאי שכן, זאת אומרת אין פה איזשהו משחק סכום אפס, אני לא מרוצה ממנו, אנחנו לא נצביע לא לזה ולא לזה, ואני אגיד יתרה מזאת, SJP, Student Justice for Palestine, שמובילים את אחד הקמפיינים של הגרסרוץ הכי מדהימים שאני ראיתי, אני אומר את זה בצער, כמובן, כן, לא בהתלהבות, אבל זה כחוקר, אוקיי? קמפיין שנקרא Uncommitted, קמפיין שבמסגרתו אנשים הגיעו לקלפיות והצביעו במקום ביידן או כל מועמד אחר שהיה שם, לצורך העניין פיליפס או
המועמד השלישית,
Uncommitted. אנקומידת זה פתח שאומר אנחנו לא מחויבים,
למרות שקובי צריך להגיד את האמת.
רגע, שנייה, אני רוצה לשאול עוד שאלה.
זה משהו שעובד בפריימריז, בבחירות עצמן שהולכות להיות מאוד מאוד מאוד, ואני אוסיף עוד מאוד אחד צמודות, הדברים יראו אחרת. אבל אין ספק
אתה יודע להתחייב שה14,000 איש שלא הגיעו להצביע במחוז במדיסון, הילדים האלה לא יבואו להצביע ביום בחירות?
אני בדיוק רוצה להמשיך את המשפט, אבל בגלל שהם...
אז הם קובעים את גורלה של מדינת ישראל עכשיו.
אותם 12,000 מצביעים בפנסילבניה.
וגם בגלל הלחצים בתוך המפלגה הדמוקרטית.
אז אולי קיסינג'ר צדק.
זה התנועה של כל המפלגה הדמוקרטית שמאלה. אז יש רצון לנקות את כל רעשי הרקע. את כולם. כי כל רעש רקע יכול להפריע לבחירה. ומבחינתו של ביידן זה רק...
אז רגע, תנו לי עוד משפט לסיום לכל אחד מכם, כי אנחנו צריכים לסיים. האם זה הפיך? קודם, כל אחד מכם, דוקטור ברדה, האם זה הפיך? היה יחסים...
בעשר שניות, קובי?
ב-75 היה יותר גרוע. יצרו לנו חלכי חילוף של ג'רד פורד, כדי להפעיל לחץ, וחזרנו ליחסים. כל דבר בסופו של דבר הפיך.
אוקיי, תודה.
אבל כרגע זה לא טוב.
יקי דיין, האם המצב הפיך?
ברור שהוא הפיך, מה זאת אומרת? 75, 82, רייגן עצר את כל פצצות המצרר לישראל בקריפות הכניסה ללבנון.
כן, לא, השאלה היא מה המחיר, אתם צודקים, אני גם חושב שזה הפיך, ברור שזה הפיך, השאלה מה יהיה המחיר.
ולכן, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את המחיר הזה עכשיו, אנחנו צריכים להתנהל באופן שונה מול ארצות הברית, כי לטוב ולרע היא בת הברית היחידה. שיש לנו, ולכן אם לא נתנהל נכון ואחרת מול ארצות הברית, המחיר שנשלם יהיה מאוד מאוד גבוה, כל אחד ואחד מאיתן.
טוב, יקי תודה, קובי תודה, זה היה מאוד מאוד מעניין.
ערב טוב.
תודה לשניכם, ערב טוב.
כן, וגם מה זה המחיר? מה זה המחיר?
תרצה את האוזן למשקוף של הדלת, ותגיד ש...
נכון, בסדר, הממשלה הזאת עושה טעויות, הייתה צריכה לפעול אחרת ולפני כן ברפיח, אבל המשמעויות, הכרטיס האדום הזה, הוא כל כך מסוכן בזירה הזו, וראינו רק לפני 3 שבועות את היכולות של האיראנים, חיזבאללה נמצא פה, אנחנו רוצים להחזיר את התושבים לצפון.
יש, כמו שאמרו, זה כבר קרה בעבר, בוא נשמע רגע, יש לנו את הקטע הסף של ראש הממשלה מנחם בגין, כשהוא התבטא, כשהוא התייחס לאופן פעולה דומה של האמריקאים אחרי הפצצת הכור בעיראק. אז טוב, נמצא איתנו בינתיים. חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, בוא תשמע איתנו את מנחם בגין ותראה אם אתה מזדהה עם הדברים ויכול להתייחס אליהם. ערב טוב אלמוג.
ערב טוב.
תגיד, ראית את הציוץ של השר בן גביר? הסכמת עם זה?
תשמע, השר בן גביר הוא יו"ר המפלגה, אני לא הייתי מצייץ את זה, אבל כל אחד יאמר מה שהוא רואה לנכון, וכל אחד ייקח אחריות על מעשיו, אנחנו לא יש עתיד, אצלנו זה לא דיקטטורה בצבע כתום. זה בסדר, למרות ששוב, אני לא הייתי מצייץ את זה. אני צייצתי בציוץ בשונה. ואמרתי תודה לנשיא על העמידה האיתנה, הבלתי מסויגת בתקופה הזו, ושחברות אמת נמדדת דווקא כשקשה. וביקשתי מה שנקרא... לחשב מסלול מחדש בנוגע למשלוח הנשק הספציפי. זה לא משלוחי נשק, זה לא אמברגו חלילה, אלא משלוח ספציפי.
כשאני שומע את הביקורת שלך על השר איתמר בן גביר, אני לא יכול שלא לשאול האם מה מצב היחסים ביניכם כיום, אחרי שהייתה ביניכם מתיחות גדולה בעבר.
תמיד יש חילוקי דעות, אני חושב שזה דווקא הדבר שהוא בריא, בטח בדמוקרטיה מסגשגת כמו מדינת ישראל, ברוך השם, יחסים בסדר גמור, אני לא הכרתי את הציוט הזה, לא הייתי חלק ממנו.
אתה מתכוון לפני שהוא צויץ, עכשיו אתה כבר מכיר אותו, אני מניח.
כן, לפני שהוא צויץ, וגם חשוב לומר שבסוף, חשוב לשים את הדברים בפרופורציות, אוקיי? הנשיא ביידן נמצא בקמפיין בחירות מאוד 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 קשה ואכזרי מול הנשיא לשעבר טראמפ, וקמפיין, כתיבו של קמפיין, כל אחד מדבר לאלקטורט שהוא חושב שנוגע בו.
טוב, בוא נעבור לדברים שאמר ראש הממשלה מנחם בגין, קדימה.
ומשום שאנחנו הרסנו אותו עד היסוד, החליט הממשל האמריקני לא לשלוח לנו ביום השישי מחר ארבעה מטוסים F-16. האיש אשר דרש בתוקף למנוע מאיתנו כל עזרה כלכלית וצבאית, להפסיק כל הספקה, לא היה אחר אלא שר ההגנה מר ויינברגר.
וכזה ההיסטוריה חוזרת על עצמה, זה לפני כ-40 שנה, אחרי ישראל הפציצה את הכור בעיראק. מה אתה אומר?
אני שמעתי את דבריו של ראש הממשלה, הוא גם הוא היום העלה כתגובה, אני מעריך לנשיא האמריקאי, את הדברים המאוד חשובים ביד ושם. בסוף גם חשוב להסתכל על הדברים בצורה פרגמטית. ארצות הברית היא מעצמת העל החזקה ביותר בעולם, והחשובה ביותר בעולם הנאור. ההשלכות של אמברגו או של בעצם אי תמיכה במדינת ישראל הן השלכות גיאו-אסטרטגיות, גיאו-פוליטיות. האיראנים מחככים ידיהם בהנאה, כנ"ל הרוסים והסינים. אני לא חושב באמת, אני קשה לי להאמין שהנשיא ביידן לא מבין את ההשלכות של מה שהוא עושה.
ולכן אתה היית, אם היית חבר קבינט, היית עכשיו תומך בפעולה ברפיח או מתנגד לה?
בוודאי שהייתי תומך בפעולה ברפיח. לבסוף חשוב לזכור שאנחנו עומדים כאן ומשלמים את המחירים בזכות עצמנו. רק כדי לסבר את האוזן, מה שקרה לנו באופקים וביישובים מסביב ובקיבוצים מסביב בשביעי באוקטובר מקביל ל50,000 הרוגים אמריקאים, נרצחים אמריקאים. שימו לב, זה מספר שהוא דמיוני כמעט. ואני חושב שאמריקאים יודעים מה אנחנו עושים ברפיח. הפעולה היא כבר החלו לחדור לשכונות המזרחיות של רפיח, אוגדה 99 המצוינת, ובסוף באמת חשוב לומר, האמריקאים מבינים שאת ההשלכות של אי תמיכה במדינת ישראל, זה השלכות רוחביות שמשלכות על אוקראינה ומשלכות על צפון קוריאה.
אבל כן, ראית, הם ממשיכים עם זה, אבל, נכון, אתה זה אחד, ושתיים הוא ממשיך עם זה, ראית, הוא אומר את זה בקולו אתמול.
כן, אבל חבר'ה, הוא בקמפיין, הוא רוצה להיבחר עוד פעם, בואו, הוא רוצה להיבחר שוב פעם.
אז מה ישתנה בחמישה החודשים הבאים? הבחירות הן בעוד הרבה מאוד זמן, בעוד כמעט חצי שנה.
במונחים שלנו, במונחים אמריקאים זה לא הרבה זמן.
עובדתית זה הרבה זמן, אם זה מונע פעולה בעזה באיזושהי צורה, אז זה המון זמן. אם זה מגביל את הפעילות של ישראל בעזה, זה המון זמן.
אנחנו רוצים לסיים את הכל לפני 1 בספטמבר, להחזיר את תושבי הצפון לבתים שלהם. אין לנו את הזמן הזה.
אני חושב שבכלל הניסיון לתחם את את החזרה של העקורים, יש לומר את האמת, כמו שהיא, העקורים מביתם, לראשון בספטמבר זה לא נכון, כי מזמן מדינת לבנון היא מדינה ריבונית, שמחזיקה ארגון טרור ונשענת על כנה רצוץ, אין מבחינה כלכלית, מבחינה אתנית, מבחינה
ולכן היית תוקף את השקיעות המדינה גם? ולא רק כדי חיזבאללה?
הייתי מסמן להם את ההשלכות, הרי הצרפתים ניסו, גלגלו אותם מכל המדרגות, 17-01 זה בדיחה עצובה כמעט, זה באמת בדיחה עצובה, ובסוף גם אי אפשר לסמוך על אחרים בכל מה שקשור בביטחון ילדינו, אי אפשר, זה פשוט לא עובד, ניסינו את זה, וגם הצרפתים לא הצליחו, ואני רוצה להזכיר, יש לצרפתים יכולת השפעה מאוד חזקה בלבנון, וגלגלו אותם מכל המדרגות, לא יהיה משהו אחר. לא יהיה משהו אחר, אנחנו חייבים...
חבר כנסת כהן, אני רוצה לשאול אותך... אני רוצה לקחת אותך לנושא אחר. בטח קראת להחלטת הרמטכ"ל של לא לקדם את עופר וינטר כמובן, ולשחרר אותו מהצבא. מה אתה חושב על זה? כמי שמכיר אותו ומכיר את הגזרה הדרומית היטב, והוא פיקד שם?
אני הולך לומר דברים קשים. ועדיין אני לא מדבר על חיילי צה"ל. היקרים ועל המפקדים הבכירים היקרים שעושים עבודת קודש. בבוקר של השביעי באוקטובר, אנחנו הופקרנו למות ברחובות. אין מילה אחרת, אפשר לנסות לצבע את זה בצבעים אחרים. אנחנו, אני והאחים שלי,
חלקם כבר לא איתנו, הופקרנו למות ברחובות, בגלל יוהרה, בגלל אותה חשיבה שהם יודעים הכל, ומבינים הכל, ואנחנו הצבא חזק במזרח התיכון.
הופקרנו על ידי מי? למי אתה, הופקרנו זה נשמע, זה פסיבי, מי הפקיר? הופקרנו על ידי צבא הגנה
לישראל, הופקרנו. אין פה, דוד, אין פה משהו אחר. דוד, אני בשבע ועשרים, תפסתי מחסה מאחורי רכב, התקשרתי לשר בכיר מאוד בממשלת ישראל, אמרתי לו, איפה אתם? אנחנו מתים פה. אנשים נפלו לידי, כמו אני לא רוצה להתבטא בצורה קשה, כי מדובר פה במשפחות שכולות.
בסדר, אבל רגע,
ולכן אלמוג, לגבי וינטר.
ולכן אין לרמטכ"ל זכות מוסרית, פיקודית. הרי מה הוא אומר? הוא לא אומר שאופר וינטר יש לו בעיה בפוש, או בחידוד נהלים, או בביצוע תחקירים. אין פה שום דבר מקצועי. אין פה שום פרמטר מקצועי.
אז מה המניע של הרמטכ"ל לפי הבנתך?
איך מוזרית להדיח אותו?
מה המניע של הרמטכ"ל לפי הבנתך של לא למצוא תפקיד לתת אלוף אופר וינטר?
אני גדלתי במערכת, אני מכיר את הפיקוד איך הוא עובד.
כן, מה המניע לפי הערכתך?
לא כולם אוהבים לידם סוסים דוהרים. אופר וינטר הוא סוס דוהר. יש כאלה שמעדיפים חמורים עצלים ויש להם דחיפה מדי פעם. אבל אני חושב שבעיקר זה עושה עוול לעם, לעם כאן. במדינת ישראל, ושולח את ילדיו.
אלמוג, אני אשאל אותך, אם אתה חושב שהרמטכ"ל צריך לאור המצב, ולאור העובדה שהוא גם יכול, או מרשה לעצמו להיפרע משורה של אלופים, גם הוא לסיים את תפקידו?
תשמע יוסי, אתה יודע שאני משתדל להתבטא בצורה אחראית דווקא בזמן המלחמה. אבל אם, במידה, והרמטכ"ל חושב שזמן עכשיו, הזמן נכון מספיק, לבצע שינויים רוחביים, מרחיקי לכת, שיש להם אימפקט על כל המערכת הצבאית, ראוי שהוא, כמפקד, שאמור להוביל לוחמים, שאמור להוביל חיילים, יאמר די, יאמר מספיק, יניח את המפתחות, יש מספיק שיכולים להחליף אותו, לומר לו תודה על שנות שירות מצוין, שמה שהוא עשה למעננו ולמען העתיד של המדינה שלנו, אבל יש פה פרדוקס אדיר, הרי אם אתה מעיף את וינטר עכשיו, וממנה את ראש אגף מבצעים לדעתי, עודד בסיוק אם אינני טועה לראש אמן.
לא, את בינדר, שלומי בינדר, ראש חטיבת המבצעים לראש אמן.
את מי שהיה אמור להזרים אלינו את הכוחות עם ה-M16 והרימונים, להילחם בנאצים האלה. אז אתה גם אמור להניח את המפתחות ולהגיד כשלתי. הרי כל מה שקרה לפני אותו לילה, מרדל ברמה של כיפור אסטרואידים, מתנו שם ברחובות, מתנו שם ברחובות בכמויות, ובגלל אומץ של אנשים שעשו בגפם, ונלחמו, למרות שהם ידעו שהם הולכים למות, הצלחנו להציל את המצב. אבל אי אפשר לעשות את השבר הזה, האמוני הזה, שמה שקרה באותו הבוקר שהיינו לבד, 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 לבד.
טוב, דברים ברורים, האמת לא רחוקים ממה שכתבתי בפרק, תקופה האחרונה, כי אני חושב דוד שאם הרמטכ"ל באמת יכול להחליף גם את ראש אמן וגם את ראש אגף תקשוב וגם את ראש אק"א ואלוף פיקוד מרכז ועברנו ממלחמה ללחימה, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. ושתיים, אני חושב
שהוא יכול לעשות את מה, לא הבנתי.
להניח את הגמול לסיים את תפקידו.
רגע, בוא נגיד רגע שלום לחבר כנסת אלמוג כהן, לעוצמה יהודית, תודה רבה.
תודה אלמוג.
אז לא הבנתי מה אתה אומר.
אני אומר, אם הוא יכול להחליף את כולם,
מי זה הוא?
הרמטכ"ל יכול להחליף את כל השדרה הזו, אז גם הוא יכול לסיים את תפקידו. הוא קשה לא פחות מהם. האחריות שלו גדולה. בוודאי, מה, יגיע הרמטכ"ל חדש.
אנחנו במלחמה.
אנחנו בלחימה. אם אתה יכול להחליף ראש אמן, אתה יכול להחליף את ארבע.
אנחנו מדינת ישראל במלחמה.
אם הרמטכ"ל חושב שהוא יכול להחליף את כל החבורה הזו, כן? אז סימן שהמצב מבחינתו לא קשה כפי שהיה לפני מספר חודשים.
למה? איך אתה מגיע למסקנה הזאת?
ברור, כי אחרת אתה לא מחליף אותה. למה הוא לא החליף אותה לפני שלושה חודשים או חודשיים? מה זאת אומרת?
אני אגיד לך רגע,
זו הסיבה, הוא לא יש להעלות את זה בכלל.
אתה יודע, יש הבדל בין אנשי צבא למשפטנים. אז אתה יודע, הסמכות הפורמלית היא של הרמטכ"ל ושר הביטחון, מי שמופקדים על ה... על מי שמופקד על הניהול של הצבא, זה הרמטכ"ל, הוא צריך לעשות כל מינוי שהוא חושב שמקדם את מטרות המלחמה, כל זמן שהוא בתפקיד, אתה חושב שהוא לא מתאים לתפקיד, זה משהו אחר, שמי שיכול להדיח אותו מהתפקיד, אבל כל זמן שהוא בתפקיד, הוא צריך למנות את מי שהוא חושב.
גדולה מזו של ראש אמן, אני מזכיר לך דוד, בלילה הוא ניהל את האירוע, הוא ניהל את האירוע, היה מפקד המערכה, אז מה, יסיים, ייכנס, סגן, ייכנס, אייל זמיר, מה קרה, אנחנו צריכים דם חדש, אנחנו צריכים, אתה כבר...
אבל זה הממשלה אמורה להחליט, הממשלה לא מחליטה את זה.
לא, זה ברמה שלו, ברמה אישית כבר, זה ברמה הערכית שלו, הוא צריך לעשות את זה, הוא לא יכול לומר
לאחרים... אז אתה קורא לרמטכ"ל להתפטר?
אני חושב שאם הרמטכ"ל קיבל את ההחלטות האלה, והוא החליט להחליף אותם, בוודאי, זה דבר אחד. דבר שני...
בוודאי מה?
בוודאי לסיים את תפקידו, בוודאי. זה דבר אחד. דבר השני, אני אומר לך שזה מעשה לא קולגיאלי לרמטכ"ל הבא. מקובל שכאשר רמטכ"ל כבר סימנו את המחליף שלו, שהוא יודע שהוא מסיים את תפקידו, הוא לא מחליף, הוא לא מעצב את המטכ"ל לרמטכ"ל הבא. זה הרי לשנים קדימה.
אבל זה רלוונטי למצב של שלום.
מה בער לו? מה בער לו, דוד? סליחה, תענה לי.
במצב מלחמה, תמנה את מי שיכול לנצח במלחמה.
בבקשה, סליחה, מה בער לו להחליף את ראש אקה? מה הבעיה שאני אשאר עוד 3 חודשים? הרי הוא ציפה מדביר חבר, אלוף משנה דביר חבר, להישאר עד סיום תפקידו, עוד 3 חודשים. הוא כעס עליו ובצדק, כי מחת לא עוזב את התפקיד שלו באמצע.
אתה יודע מה מעניין?
ולכן, שנייה, אתה לא... אם אתה יכול... למה מיירת עם ראש אקה? למה מיירת עם אגף התקשוב? מה היה קורה אם הראש אגף תקשוב לא יעושה 2-4, יעושה 2.5 או 3 שנים? מה קרה? מה קרה? הוא אלוף פיקוד מרכז, היה נשאר 3 שנים ועוד 3 חודשים.
אתה יודע מה מעניין ומדהים בנושא הזה? הוא לא נותן הסברים.
נכון.
לך, אתה יכול לשאול שאלו, אז נכון. שאלת. אני יכול לשאול, פלוני יכול לשאול, חבר כנסת יכול לשאול, ראש הממשלה יכול לשאול, כל הממשלה, כולם יכולים לשאול נכון. שאלות. אין תשובות. עכשיו, בצד זה שאני אומר, יש סמכות, אז יכולים למנות. דווקא אני שמעתי רעיון שאולי צריכים, היו המינויים לעשות בהסכמה, ועל דעת גם בשיתוף של ראש הממשלה, ואולי בשיתוף הקבינט, ולהסביר את הצורך הביטחוני, כי ברור שאם יש צורך ביטחוני במינוי אדם לתפקיד, אז צריך למנות אותו. עכשיו, אתה אומר שאין, אז בסדר, אבל אילו היה צורך ביטחוני, אז מוסכם, גם אתה מסכים שצריך למנות.
דוד, ביום שהוא ילך, גם קצינים יעזרו אומץ לדבר בחוץ, בסדר? תזכור את השיחה. כן. זה מעשה שלא עושה.
אתה מוקלט.
מוקלט, כן,
לא צריך לזכור, זה מוקלט.
לא, אני אומר לך, רק אני משתדל לעמוד מאחורי מה שזה, זה מורה סערה גדולה בצבא, הסיפור הזה, והמינויים האלה.
בגלל אנשים שלא מונו?
לא, לא רק זה, למה אתה נוגע, למה אתה מחליף? למה אתה מחליף קצינים שלא קשורים, הרמטכ"ל הבא אמור למנות אותם.
ושהם לא קשורים, בעצם אתה אומר
שהקצינים... הם רק לא קשורים לאירוע.
או, מה שאתה אומר זה שהקצינים האלה, זה נקודה חשובה שאתה מעלה...
בוודאי, מה ראש אקה קשור לאירוע הזה?
שזה לא נושאים, שזה לא מינויים של אנשים... בוודאי. זאת אומרת, זה לא שמינו עכשיו ראש חטיבת גבעתי,
נדבקו לחליבה, זה בסדר. אבל חליבה אפילו באותו לילה לא העלו אותו לשיחת ועידה, לא אותו, וגם לא התרחת מחקר. הרי אחד מנציגי אמן הבכירים אמור היה להיות על הקו, איפה היה מפקד חיל האוויר?
טוב,
המון בוא... שאלות קשות. שלום לחבר הכנסת רם בן ברק.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אחר הצהריים טובים, מה שלומך?
ככה.
זה
באופן אישי, בריא, והמשפחה בסדר. כל השאר, פחות.
איך אתה רואה את האימות בינינו לבין ארצות הברית?
אימות שלא היה צריך לקרות. לא היה צריך לקרות. היה פשוט ניהול כושל מהיום הראשון של המלחמה ועד היום שהביא אותנו במצב של לגיטימציה בינלאומית מלאה, שיירת אווירית שמגיעה מארצות הברית, גיבוי בלתי מתפשר, ספינות מלחמה שעוגנות מול חופי לבנון, הגענו למצב שהגענו, ולא היינו צריכים להגיע, אין לא היה שום סיבה בעולם להגיע לזה.
אז אולי הייתם צריכים להיכנס לקבינט המלחמה, והייתם יכולים להשפיע על אופן הניהול של הדברים?
לא, היינו יכולים להשפיע מזה שנתניהו מקבל את ההחלטות האלה, על פי ה-64, גם אם יהיו 90 או 100 חברי כנסת, זה לא ישנה את ה...
אז אתה אומר שהנוכחות של גנץ ואיזנקוט בקבינט המלחמה לא משפיעה כהוא זה. הם חסרי משמעות שם.
לצערי אני אומר את זה, הייתי שמח שישפיעו.
זו אמירה מאוד קשה.
נכון, אבל זה העובדה. העובדה, העסקה שעומדת היום על הפרק שישראלית, היא הסכימה לה, לא ההצעה של החמאס, היה אפשר להגיע אליה לפני 3 חודשים.
תגיד, גם בסוגיה האמריקאית וגם בסוגיית העסקה, אתה מאשים רק אותנו, כאילו... כל העולם האשים את סינואר בסיפור של העסקה, ונדמה לי שאפשר גם למתוח קצת ביקורת מול האמריקאים, אפשר כל הזמן רק להאשים את עצמנו. אתה יודע, גם צטטים אנשים כמוך ואחרים פה בישראל, שלא מפסיקים להאשים את הממשלה כאן, אבל לא בטוח שזה הדבר הנכון.
הדבר הנכון הוא לנהל ויכוחים עם ארצות הברית, ולנהל איתם דיונים, ולעשות את זה במקומות שעושים דיונים, ולא
אבל רם, אתה יודע שהוא בבחירות. אתה יודע שהוא בבחירות. אתה רואה מה קורה שם.
לא, אבל אני מדבר על מה שקורה בארץ.
אוקיי.
כל האמירות האלה, אנחנו נעשה ככה, ואנחנו נעשה ככה, ואנחנו עושים את האמריקאים, ומספיק לוחם עם רובה ואמונה בשביל לנצח, ואנחנו נזרוק פצצות כאלה.
אבל אלה לא אמירות של ראש הממשלה ושר הביטחון וקבינט המלחמה.
תסלח לי מאוד, אבל גם ראש הממשלה שיש ויכוח עם האמריקאים באמצע מסע ומתן, שאני אחזור לשאלה שלך ואני אגיד לך, מי שאחראי למה שקרה בשביל לאוקטובר, מי שפלש, רצח, אנס זה החמאס. את מי שצריך חפשב זה את החמאס. אבל בסוף אתה מנהל את המלחמה הזאת. ומי שחושב שאנחנו יכולים להתעלם מכל העולם ולעשות מה שבא לנו, ומי שלא מבין, כי החוזק שלנו נובע מהקשרים שלנו גם עם ארצות הברית וגם עם מדינות מערביות אחרות, ואי אפשר להיות כאן, אנחנו לא צפון קוריאה, אז הוא לא מבין שום דבר. וזה הביא אותנו למצב שזה הביא אותנו היום, והיה אפשר להימנע מזה.
מה היית עושה אחרת למשל בסוגיית רפיח? מה היית מוותר על רפיח? מה היית עושה?
לא,
מרגע שאין עסקה, אתה רואה שסינואר לא בא לעסקה.
לא הייתי מגיע לנקודה הזאת בכלל. כאילו, מה שהייתי עושה, הייתי לפני 5 חודשים, אומר להם, נקבל את היוזמה האמריקאית, אומר להם, בסדר גמור, בואו נכניס כוחות אחרים.
זה כן, בזה אתה צודק.
אני צודק ואני מקווה בעוד דברים.
בזה.
הייתי אומר, כי אני בעיניים שלי, הפסדנו את המלחמה.
אבל תראה מה קשה במה שאתה אומר, חבר הכנסת רם בן ברק. אתה פטריוט ישראלי, יהודי ציוני, נלחמת כל חייך, היית במוסד, היית משנה לראש המוסד, אתה חבר כנסת, אתה פועל לטובת מדינת ישראל. ישראל במלחמה, מלחמה קשה, ביותר מחזית אחת. אתה לא רוצה להיות בתוך החדר ולנסות להשפיע? אתה אומר, גנץ ואיזנקוט לא מצליחים להשפיע. אז תיכנס לחדר ותנסה להשפיע. אולי...
אני מאוד רוצה, אבל אני יודע שזה חסר סיכוי.
אבל אתה... לא, זה אתה לא יכול לדעת. עד שלא תהיה בתוך החדר. אתה לא רוצה להיות בתוך החדר. מה זה נותן לך להיות באופוזיציה? תיכנס לחדר, תנסה להשפיע.
יופי, אני יודע. היא תשאל את... כי אני שמעתי. מה הוא אמר למתווכים שדיברו אז על הכניסה לממשלה? הוא אמר לי, לא משנה מה. ה-64 נשאר וה-64 קובע. עכשיו אתה תסתכל על החודשים האחרונים.
זה לא שמע את הבאוזניים שלך.
אמרתי את זה ממישהו בליכוד שזה נאמר לו.
בסדר, אז הוא אמר, אולי לך היו אומרים משהו אחר. היית אומר, אני משנה לראש המוסד, אני מצטרף לקבינט הביטחוני, אולי היית משפיע.
הרי אמרנו לו. תוציא את הקיצוניים וננהל ואנחנו נכנסים.
אתה רוצה להוציא את גנץ ואיזנקוט? מה מפריע לך גנץ ואיזנקוט שיהיו בקבינט?
לא, תוציא את הקיצוניים.
צחק
אבל אני באמת מבין, אני באמת לא מבין את הנקודה הזאת, אתה לא רוצה להיות בקבינט.
אני לא רוצה להיות בקבינט כי מקבל מדיניות של... אין לו בעיה להוציא את... אותם עכשיו ולעשות מה שצריך, ואנחנו כבר אמרנו שניכנס לממשלה.
אבל אני לא מבין את ההיגיון, אתה אומר, אם הם נגיד שיש, קודם כל הם לא בקבינט המלחמה, הם בקבינט המורחב, אבל נגיד...
אבל כל החלטה של הקבינט המלחמה צריכה לעבור אישור שלכם.
והם אומרים שזה אישור פורמלי, והם בכלל לא מכירים את הפרטים אלא החלטות המלחמה. אבל רגע, נגיד שבין כך ובין כך, איך אתה בזמן מלחמה... פטריוט, לא רוצה להשפיע מבפנים, מה זה נותן להיות? באופוזיציה, תהיה בפנים, אולי יהיו יחסים לא, טובים, יהיה קשר אישי ויהיה משהו
אני
אחר.
אני מאוד רוצה להשפיע מבפנים, אני יודע שאי אפשר להשפיע מבפנים, ובסך הכל זה לתת כיסוי לנתניהו, ואני לא מעוניין לתת לו כיסוי, אני מעוניין שאו שהוא יקבל את ההחלטות הנכונות ונתמוך בו, או
שיתפטר ונלך. רב, מה אתה עושה עכשיו?
שאלה אחרונה בנושא הזה, יכול להיות שיש שיקול פוליטי מאחורי ההחלטה לא להיכנס לקבינט?
לא, שלנו ממש לא. ממש לא. ממש לא, אנחנו
נתנו פוליטי. רם, עכשיו מה היית עושה? רם, עכשיו מה אתה היית עושה? היית עכשיו, אתה רואה שסינואר לא מוכן לבוא לעסקה, יש לנו את רפיח ועימות מול האמריקאים. מה אתה היית עושה אם אתה היית שר ביטחון, ראש ממשלה? מה ההמלצה שלך?
אני הייתי הולך לעסקה.
אין הולך לעסקה, הוא לא רוצה. אפשר להגיד את מחרתיים הולך לעסקה.
הייתי הולך לעסקה גם אם היא כוללת הפסקת המלחמה. הייתי אומר, כולם, תמורת כולם.
אין כולם, אבל אין כולם.
בתנאי שמשוחררים כל החטופים.
אבל אין כולם.
בתנאי שמשוחררים כל החטופים.
נכון, אין את זה.
ואם אין לו משוחררים כל החטופים, אז אתה מתנגד לעסקה. כך אמרת בשבוע שעבר.
אני חושב שצריכים לשחרר כל החטופים.
נכון, אבל אין את זה, כולנו חושבים.
גם במחיר של הפסקת המלחמה.
אבל רם, רם.
אבל מה שעושה בינינו לבין עסקה עכשיו, על פי התקשורת, על פי מה שאני יודע, חוסר היכולת של ישראל או חוסר הרצון, מסיבות כאלה ואחרות, להגיד שאנחנו מפסיקים למצוא את המלחמה. עכשיו, אני לא חושב שלא צריך לחסל את חמאס, אני חושב שכן צריך לחסל את החמאס, אני חושב שכרגע שעוצים את המרשמה, מגיעים לאיזה שם הבנות, הבנות האלה משחייבות אותם, ומחייבות אותם.
לא, על עצירת המלחמה יש הסכמה, יש על אחרי הפעימה האחרונה, האם אנחנו נוכל לשוב ולהילחם, זה חמאס רוצה ערבויות. אבל אנחנו בפלונטר שאני לא חושב שמישהו אחר היה מציע פה איזו תשובה, אני לא מוצא גם תשובה טובה יותר. אבל זה בהקשר הזה, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת לגבי המינויים בצבא, בתור מי שהיה משנה לראש המוסד. האם אתה חושב שהרמטכ"ל נהג נכון בהחלטתו למנות את ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף שלומי בינדר, מבלי שנעשה אפילו תחקיר, והוא לא הוצג לציבור, לא למשפחות השכולות, זה דבר אחד. ושתיים, בכלל למנות עכשיו כל כך הרבה אלופים, כאלה שגם לא קשורים
למלחמה? הצבא חייב להשיך לתפקד, ואנשים צריכים מסיימים תפקידים, צריכים תפקידים חדשים, וצריכים לעשות מינויים, וזה בסמכותו של הרמטכ"ל.
זה ברור, שאלתי שאלות ספציפיות, שהציבור, אני חושב, קרוב.
ספציפית אני לא רוצה להגיד, אני א' לא מכיר.
אבל אתה לא חושב שהעובדה שאתם לא מבקרים את הצבא, גם כחברי כנסת, אתם לקחתם גם פוזיציה, מפלגה שלך, אתם לא מבקרים את הצבא, אני לא יודע, לא את הרמטכ"ל. לא ברור לך שזה לא בסדר הדבר הזה? למה אתם נמנעים? אתם שוחטים את הממשלה, אבל מי שנכשל פה יותר מהממשלה, זה צמרת צה"ל. הרבה יותר.
אני מסכים איתך שהיה כאן כישלון גדול של הצבא. אני רואה שני דברים מאז המלחמה. אחד, יש הם גם לקחו אחריות על הכישלון, וגם מאז מתפקדים בצורה טובה מאוד לדעתי. זה אני רואה. אני רואה את זה בצד המדיני. גם לא לקחו אחריות וגם מתפקדים רע מאוד. רע מאוד. אנחנו גם במצב קצים. אי אפשר לתת דבר בשביל לא להבין באיזה מצב נורא אנחנו נמצאים עכשיו. בכל המדדים האפשריים. כלכלי, חברתי, ביטחוני, מה שאתה רוצה.
חייבים לסיים.
ואני חושב
בעזרת השם המצב ישתפר. תודה רבה, חבר הכנסת רם בן ברק.
אני מציע שפחות נסמוך על השם, ויותר נסמוך על זה שיהיה כאן קבינט שזה יקבל
את שני הדברים, אנחנו נסמוך על השם ובורא עולם, ונעשה את כל ההשתדלות שאנחנו יכולים כדי שהדברים יהיו טובים.
כן, אבל יש הרגשה שמנסים לסמוך רק על השם, וזה אחד הסיבות שהביאו אותנו למה שהביאו אותנו.
אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה. תודה. בשביל
בשביל טובות. שלום לרב סרן במילואים יוסי לוי, מנכ"ל עמותת נצח יהודה.
שלום, שלום יוסי.
ושנמצא איתי גם דוד פורר.
שלום, ערב שלום טוב יוסי.
איך היה גיוס היום?
אני חושב שהוא אחד הטובים בשנים האחרונות, ממש ככה.
רגע, תן קצת פרטים מובדתיים, מי התגייס, מה התגייס, מה מדברים.
גיוס חרדים היום.
אז תן את הפרטים.
היום היה גיוס חרדים לגדוד נצח יהודה, לפלוגת תומר בגבעתי, חץ צנחנים, פלגת הנגב חיל האוויר, ופלוגה חדשה שהוקמה במשמר הגבול הראשונה. צריך לומר, לצד זה גם מוקמת פלוגת קבע, שאנחנו עובדים עליה די קשה, עם 30 תקנים לבוגרי צבא חרדים. שתי פלוגות חרדיות במג"ב. סדיר וקבע.
בהשוואה לגיוס קודם, בכמה הייתה עלייה?
אני לא יכול להגיד מספרים, כי זה עקב, הם מפרסמו את זה בשעות הקרובות, אני יכול להגיד לך שזה באזור הפי 2, לפי מה שאני מכיר, שזה מאוד מאוד משמעותי. צריך לומר, אני אגיד לך עוד משהו חשוב, יוסי, אתה מכיר היטב את עולם גיוס חרדים לצהל, מי שהיה היום בגיוס ראה חרדים חרדים, הרבה חסידים עם פאות, הרבה ליטאים, הרבה ספרדים, חובשי כיפות שחורות, אנשים שבאמת באו לשרת מתוך הרצון לתרום לעם ישראל, אולי בעקבות המלחמה, חרדים שבאו ורוצים להיות חלק.
זה, איך אתה מסביר את זה? זה באמת זאת הופעה מעניינת, חדשה.
אני חושב שזה נוצר כתוצאה מעבודה קשה מאוד, שהעבודה הזו גם קרתה גם בצהל, צהל הכין את עצמו הרבה יותר מבעבר, גם בחתומקה, גם באגף הביטחוני חברתי משרד הביטחון, וגם אנחנו, אני חייב להגיד לך שאף פעם לא היינו מעורבים בעולמות הקדם צבא, הקמנו מכינות קדם צבאיות, הקמנו ישיבות הסדר חרדיות, והיום התגייסו הרבה מהתלמידים שלנו, וזה מוכיח את עצמו.
תראה, אם בשנה שעברה התגייסו סדר גודל של 1,180 חרדים, כן. כמה אתה מעריך ניתן לגדול במספרים?
מבחינת פוטנציאל אפשר להכפיל ולשלש.
לא, פוטנציאל, יש לנו 12,000 חרדים בשנתון. 14,000 זה כבר גדל, בסדר.
בדיוק.
כמה פוטנציאל אמיתי אפשר למצוא?
אתה שואל כמה יקרה בפועל, לא כמה
פוטנציאל. בפועל, אמיתי, אמיתי, אמיתי. אני מדבר על האמיתי, על כמה שאפשר באמת להביא.
תראה, השאלה היא אחת. האם הגיוס היום הוא גיוס שמעיד על מגמה, או שהוא גיוס נקודתי? זו שאלת השאלות. מתי נדע אם זו מגמה? בגיוס הבא באוגוסט. כרגע זה נראה טוב, זה נראה שבאמת השטח החרדי מדבר טוב. אני יכול לתת לך אגב עוד דוגמה קטנה. ביום ראשון יש לנו טקס זיכרון חרדי מאוד משמעותי. נרשמו כבר מעל 2,000 שסגרנו את ההרשמה לפני שבוע. האירוע הולך להתקיים בבנייני האומה, עם אברהם פריד, עם רבנים חרדים, רבנים ראשיים, אגב, גם עם שרים חרדים. ואני רואה את ההרשמה, אני רואה את הביקוש, לא ראינו דבר כזה.
תן לנו בו שאלה אחרונה לסיום, אם יכולת לבקש דבר אחד שבו יסייעו לגדוד נצח יהודה או לעמותת נצח יהודה, מה היית מבקש?
אני חושב שהגיעה השעה שתהיה תוכנית ממשלתית רצינית לגיוס חרדים לצהל, ולא רק רצון כללי אוטופי.
שמי צריך להיות אחראי על זה?
ממשלת ישראל.
מי צריך להוביל את זה?
מי שצריך להוביל את זה זה ועדה שבראשה אדם חרדי, אבל שהיא מתכללת מספר משרדים, משרד החינוך, רווחה, ביטחון וכו', אבל בסוף להראות רצינות בהקשר של גיוס חרדים.
יוסי, אתה יודע, בלי הנחיה מלמעלה של הרבנים זה יהיה קשה מאוד.
גם נכון, בהרבה מובנים.
יוסי,
אבל אנחנו השטח נמשיך לעבוד.
יוסי, תודה רבה. אנחנו סיימנו, פורר.
תודה רבה יוסי לוי, תודה רבה יוסי יהושע.
וקרדיטים לאורחים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, ולאחראי על השידור בני שאולסקי, ואורחי הדיגיטל אסף חרמוני, ואליעזר בן יהודה, איתי ניקסון ורונן שבתאי, ואחרינו תוכנית הספורט עם קופמן ופרימו. סוף שבוע שקט.
סוף שבוע נעים, שיהיו בשורות טובות.